שלום, האורחת שלי היא קודם כל פרופסור למשפטים, והאמת שאלתי אותה מה הדבר שהכי מסמן אותה וגאה בו, אז קיבלתי תשובה מאוד ברורה, חברה קבועה באקדמיה הבינלאומית למשפט השוואתי. הישג מדהים, שלום פרופסור טליה איינהורן.
שלום יואב, חבר כנסת יואב קיש, כן, לכבוד לי להתארח אצלך היום. אז מועדים לשמחה.
חג שמח, האמת זה הדדי, אני גם מאוד שמח שאת פה איתי, ואני חייב לומר לך שמבחינתי את נקודת אור בכל מה שקשור למשפט במדינת ישראל, ואני תמיד שמח לשמוע את העמדות שלך, לשאול, להתייעץ. אני אפילו חושב שאני, יחד עם בצלאל סמוטריץ', העברנו את חוק ההסדרה כהצעה פרטית שזה עבר, וזה בעצם היה מהלך שאת התחלת איתו, או הובלת אותו בצורה מסוימת.
אני
או שהתייחסת לחוק.
בוודאי תמכתי בו והופעתי בוועדת החוקה, אבל לא אני לא יכולה לקבל לעצמי את ההובלה, זה אתם הייתם.
אני חושב שזה יריב לוין, יריב לוין בכנסת, כן, הקודמת לפניי, ונכון שבכנסת שזה עבר, אז באמת היה לי את הזכות לעשות את זה, ואני חושב שזה חוק ש הראה את המתח הגדול בין בגץ לבית המחוקקים, מאז זה כמובן
דוגמה נוספת. כן.
אז אני אתחיל דווקא באמת בנושא שאולי הוא המהות של כל הדבר שאנחנו היום מרגישים. אני חושב שהליכוד עשה טעות קשה שלא התמודד עם זה עד עכשיו. אם יש לי ביקורת כלפי נתניהו היא בתחום הזה, של באמת הנושא של הטיפול במערכת היחסים, נקרא לזה, בין הכנסת לבית המשפט. ואני מעניינתי לשמוע מה את חושבת הדבר המרכזי שהכנסת צריכה לעשות בשביל להסדיר את המערכת יחסים הזו.
אני רק לפני זה אומר מילה אחת, שעם כל זה שאני מאוד אוהבת את הנושא המשפטי, והוא מאוד קרוב לליבי ואני מושקעת בו במשך עשרות שנים של מחקר, אני כן מבינה מדוע הוא לא טופל עד היום, עם כל הצער שבדבר מבחינתי.
למה?
מפני שבמדינת ישראל תמיד יש בעיות גדולות עוד יותר, כמו למשל הבעיה האיראנית, בעיות ביטחון, בעיות כלכלה. מדינת ישראל היא מדינה קטנה משופעת בבעיות, יש קליטת עלייה, תמיד יש דברים בוערים, אבל יש דבר עוד יותר חשוב. הציבור, לאני יודעתי, לא היה בשל לכך. במשך שנים מכרו לציבור שמערכת המשפט שלנו היא מהטובות בעולם והיא יוצאת מן הכלל וכן הלאה, וכל מי שניסה לגעת בה הוכרז מיד כאדם, כלומר אסור אפילו למתוח ביקורת, אסור לכתוב ביקורת על פסקי דין. למעשה אתה לא רואה את זה, אין ביקורת, זאת מערכת שלא מקבלת ביקורת. yeah. היום למרבה המזל, הרבה המזל אוי ואבוי למזל כזה, כן, כמו המזל היהודי.
זאת אומרת, זה שינוי שקורה.
אנחנו רואים, מפני שהמכון הישראלי לדמוקרטיה, נדמה לי, שהוא לא בדיוק בצד הימני או השמרני של המפה הפוליטית, הגיע, הודיע, בדק ומצא שהאמון במערכת המשפט ירד ל-30%. אז זה הזמן לתקן את זה, הגיע הזמן לתקן.
אז אני חייב להגיד לך שלמשל עליי, אני נבחרתי לכנסת פעם ראשונה ב-2015, ואני מודה שאז לא הבנתי בדיוק מה שאת מתארת, את החשיבות של האירוע ואת המשמעות ודרך הכהונה בכנסת, שיותר ויותר שאתה נתקל במקרים ואתה יותר מעורב. היום אני במקום אחר לגמרי מאיפה שהייתי שנכנסתי, דרך אגב בעקבות מה שקרה לי כחבר כנסת לאורך כל הדרך. חוק ההסדרה דוגמה אחת, זה לא רק שם, ויש פה אפקט מצנן ויש הרבה דברים שבסוף מייצרים כיוון שהוא רע מאוד, הכנסת כן. מאבדת מכוחה, בגץ הופך נכנס למקומות שלא צריך, ובאמת, בשביל שאמון הציבור יחזור למערכת המשפט, את הדבר הזה חייבים לתקן, זאת אומרת, זה לטובת מערכת המשפט
בוודאי.
בסופו של דבר.
הרי אנחנו רוצים מערכת משפט טובה.
נכון.
עכשיו, לעניות דעתי, יש דרך אחת לתקן את העניין הזה. שני דברים. דבר אחד, קודם כל לקבוע בחוק שאסור לבתי המשפט לבטל חקיקה של הכנסת.
וזה החוק שצריך להיות בעדיפות על פסקת התגברות. אין דבר כזה פסקת התגברות.
נכון, מפני שפסקת התגברות בעצם משאירה בידי בית המשפט את הפתח, ואנחנו יודעים שאין מה לעשות, אחר כך באים חברי הכנסת המוחזקים בגרון וקשה להם להתגבר על מה שקרה. אז קודם כל חוק,
וממש צריך בשביל זה חוק?
בוודאי. למה? מפני שבית המשפט נטל לעצמו את הסמכויות שלא היו לו מלכתחילה. בשום מקום לא היה כתוב שחוקי היסוד הם להפך לחברי חקיקת העל, כמו שכתוב בחוקה האמריקאית, שמזה אולי אפשר היה לגזור את הסמכות. לנו, אצלנו לא היה. בית המשפט קם יום אחד ונתן לעצמו סמכות, שבפירוש הוסבר לחברי הכנסת, בזמן שהם חוקקו את חוק היסוד,
שזה לא יקרה.
שזה לא יקרה. אז עכשיו, זאת הדרך היחידה, ובעניין הזה לא יכולות להיות פשרות. עכשיו, האם זה עושה אותנו פחות דמוקרטיים? ודאי שלא. הנה, אנגליה שאין לה חוקה, לא יעלה על דעתו של בית המשפט להפוך חקיקה של הפרלמנט. והולנד שיש לה חוקה, בחוקה כתוב בפירוש שאסור לבטל חוקים. אין לבית המשפט סמכות כזאת. אז אנחנו נהיה במקום טוב, אין לנו חוקה, וגם אסור להקים אגב בית משפט לחוקתי, החוקתי בניגוד לחוקה, בניגוד לכל מיני דברים שאני שומעת מדי פעם, מהטעם הפשוט שהסיבה שאין לנו חוקה, היא שאין הסכמה רחבה על מה שיהיה כתוב בתוך החוקה. עכשיו לא משנה איזה שופטים תבחר, בניגוד למה שאנשים חושבים, ימנו שופטים מתאימים, אז זה ירקח להם. מה יהיה התפקיד של בית המשפט? תפקיד של בית משפט הוא ליישב סכסוכים על פי חוק. וכשאין חוק ואין חוקה, למעשה אתה משאיר להם שיקול דעת לכתוב לנו חוקה שאין עליה הסכמה, לאן שאתה לא תיקח את זה. אתה תמנה אנשים במשרה מלאה, שהם בעצם בתפקידם, מכיוון שאין הסכמה רחבה, הם ייצרו סכסוכים. אגב, זה המצב עם הבגץ. הבגץ למרבה הצער מייצר לנו סכסוכים. כל הסיבה שאנחנו...
את סיפור החמץ בבתי החולים, לדוגמה.
כן, זה דוגמה אחת. אבל איך נכנסנו לארבע מערכות בחירות? בגץ ביטל את חוק הגיוס. שהושג, זו הייתה פשרה של ה... שהושגה בעמל רב,
שהיא מאפיינת התנהלות של בית מחוקקים, נכון. בית נבחרים, שמייצר שיח ודיון ומגיע לפשרות. נכון. זה אופי הדמוקרטיה, ובשביל לשמור על שלטון החוק, צריך שיהיה חוק ברור. לא שעכשיו כל שופט יכול להחליט מה הוא רוצה לעשות בעניין הזה.
בוודאי. וגם התהליך החקיקה הוא הליך איטי מטבעו. יש לך הצעת חוק, יש לך קריאה ראשונה,
דיונים,
שנייה,
ועדות,
שלישית,
מליאה,
דיונים בוועדות וכן
הסתייגויות,
הלאה. כן. וכך מגיעים לפשרה, נכון. שאפשר להגיע אליה באופן, נכון. ריאלי. בא בית, נכון. המשפט, ובאבחת חרב אומר לא, לא מתאים לנו. תכף אני אדבר. עכשיו, הדבר הבא שצריך לעשות זה לבטל את הליכי בגץ.
זאת אומרת, זכות העמידה, על מה את מתכוון?
לא, 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 אני מדברת, הליכי בגץ, אין, הליכי בגץ בישראל, הם, אין להם אח ורע בשום דמוקרטיה מערבית. אין בית משפט עליון בעולם המערבי ובדמוקרטיות המערביות, שיושב כערכאה ראשונה ואחרונה,
זאת רק לשמור אותו רק כערכת ערעור, זאת אומרת, בגץ?
קודם כל, יש לנו היום בתי משפט מנהליים. עכשיו, לאחר שהוצאנו את העז של פסילת חוקים,
נכון.
נשאר כמובן שצריך ביקורת שיפוטית על מעשי המנהל. תכף אני אגיע להגדרות של זה. הביקורת השיפוטית חייבת לעשות בבתי משפט מנהלי. מה הבעיה בזה שאתה מגיע ישר לערכאה העליונה, שאין לה כלים לברר את העובדות ולשמוע ראיות? ואני אתן לך כמה דוגמאות.
רק רגע, בשביל להבין את מה שאת אומרת פה.
אני רוצה דוגמאות.
אבל רגע, אז תרף יהיה, רק להבין. זאת אומרת שאם יש טענה כלפי שר, משרד, לא משנה, כלפי פעילות ממשלה או אחד מזרותיה, קודם כל למחוזי נגיד, או...
בתי המשפט המנהלים שנמצאים בבתי המשפט המחוזיים.
ודרך שם, רק אחר כך להגיע
ל... ורק אחר כך בירעור, אחרי שהם יפרירו את העובדות.
שלמה בעצם מתחילים בבגץ, בגלל שכל מה שהוא נגד הממשלה מתחיל בבגץ היום באופן טבעי, כאילו...
כי כך זה היה, אגב, הייתה תקופה שגם לא היו לנו בתי משפט מנהלים, כל העתירות היו בבגץ. עכשיו, זאת
זה
היסטוריה,
הסיבה, בגלל
כן,
ההיסטוריה היא.
בוודאי, אבל
מתי
אין
הוקמו
לזה...
מתי הוקמו הבתי משפט המנהליים?
הם, אני לא זוכרת, אפשר לבדוק את בחוק בתי, כן. משפט מנהליים, הם קיימים כבר, בוודאי.
זאת אומרת, אירוע כמו נגיד הפרס ישראל שרצו לתת, כן, שהיה דיון, היה צריך להגיע לבית משפט מנהלי, ואז לעלות אחרי זה אולי
למשל, מאור. אבל אני אתן לך כמה דוגמאות להמחיש את הבעייתיות בעניין,
כן.
הזה. ניקח דוגמה אחת, זה הסיפור של מתווה הגז. מה היה במתווה הגז? בא, ואני אדבר על זה תכף גם על ההיבט הזה, במכללה, הקליניקה של המכללה האקדמית של, הקליניקה של בית הספר למשפטים של מכללת רמת גן, וביקשה מבגעתרה לבגץ שיפסול
את מתווה הגז.
את מתווה הגז בגלל פסקת היציבות. מה זה פסקת יציבות? נתנו לנובל אנרג'י, התחייבו לה שבמשך 10 שנים
מחיר קבוע.
לא ישנו את כללי המשחק יותר. הגענו לכללי, עכשיו צריך להגיד ששינו כמה פעמים בעבר את כללי המשחק. למשל, אפילו בהתחלה נובל אנרג'י רצתה גם להעביר צנרת בכל ישראל. אמרו לה, לא, זה של המדינה, רק המדינה. אחר כך ישימו אותה שהיא לא עושה את זה. אבל היא עתרה לבגץ, אז בגץ אמר לו, לא, זה המדינה. אוקיי. עכשיו, כמה וכמה פעמים שינו לה את כללי המשחק בדרך, לא ניכנס לפרטים, ואז אמרו, אוקיי, 10 שנים אנחנו מבטיחים לכם שלא נשמע.
יציבות.
יציבות. עכשיו, צריך להגיד, לשמה צריך יציבות?
ברור,
הכנסת
ברור.
הכנסת יכולה, לא.
לא, למה ברור, צריך? אני ברור לי למה.
לך ברור, אבל תחכיתי למה בגץ אמר על זה. למה צריך יציבות? צריך אותה, הרי הכנסת יכולה לחוקק חוקים כאילו ולקחת את
נכון,
זה.
לשנות את זה.
ואין מה לעשות. נכון. אלא מהי? אפשר לקחת אז את מדינת ישראל לבוררות בינלאומית, והמדינה תשלם תבין ותקילין לאחר שהתחייבה. פיצויים.
נכון.
זה מה ש... וזה
דין
עובד.
דין הבינלאומי.
יש
כן.
אמנה כזאת, איקסיד, שהיא
ואז
נועדה.
ואז בכנסת ברור להם שאם אתה משנה, ברור. יש לזה מחיר.
יש לזה מחיר.
נכון.
עכשיו, באה הקליניקה של בית הספר המשפטים של המכללה האקדמית, ופונה לבית המותגת לבית המשפט, ומספרת לו, בית המשפט, שזה מתאים למדינות מפותחות פסקת, מתפתחות פסקת, פסקת יציבות. למדינות מפותחות לא מתאים, ובית המשפט פוסק, כן, יש 3 מדינות בעולם, שמפותחות, והנה, והן קבעו בחוק שאסורה פסקת יציבות. אנגליה, מכובד, ניו ברנסוויק בקנדה, כי בקנדה לכל דומיין יש.
וכאילו מצדיק את האירוע בעצם.
ואלסקה בארצות הברית, הן קבעו שבחוק שאין פסקת יציבות. עכשיו, אם בודקים מה קרה באמת, אם היו סדרי דין ודיני ראיות וחקירות נגדיות, כמו שאנחנו רואים וכן הלאה, מה היה מתברר?
שנתנו משהו אחר להבטיח את היציבות.
לא, תתפלא. בשלוש המדינות האלה, כשחוקקו את החוקים האלה, אמרו שבמקום כל משקיע שלא יבוא, יעמדו 50 בתור. לא לדאוג.
זאת אומרת, התנאים המסחריים לטובת המדינה בעצם.
ככה יהיה, לא צריך לדאוג. ומה קרה, אתה חושב?
לא באו.
לא באו, אף אחד לא נעמד בתור, וניו ברנסוויק במיוחד בקנדה, ראתה בעיניים קלות, איך המשקיעים הולכים למקומות אחרים, וכך גם אנגליה, וכך גם אלסקה.
זאת הייתה טעות, בדיעבד טעות.
זאת הייתה טעות, לא רק בדיעבד, הם ביטלו את כל החוקים האלה. עכשיו, בית המשפט העליון יושב, ואין שם ראיות מסודרות, ואין שם שום דבר, ולוקחים את זה כאילו מה שכתוב בעתירה, זה נכון, עם התצירים והכל. ומזל גדול קרו שני דברים. אחר כך ראש הממשלה בנימין נתניהו ישב, ובאמת לקח את כל 12 רגולטורים וכן הלאה, ונוסף לזה היה לנו מזל ענק שנמצא מאגר קריש, ובאופן כלכלי זה עדיין השתלם גם בלי פסקת היציבות, אבל בדרך כלל פסקת יציבות היא בין 10 שנים ל-25 שנים, כל מי שקורא על דיני השקעות בינלאומיים, ולכן הבקשה הייתה מינימליסטית, הדרישה שיציבות ל-10 שנים.
ואת אומרת, זה מעיד על הבעיה המרכזית בבגץ, שלמעשה אין שם דיון מינהלי.
אין בדיקת עובדות, אני אתן לך דוגמה יותר קשה אולי. אני כבר לא יודעת, אין לדעת אף פעם מה יותר קשה.
לא, אנשים לא מבין.
כן. מה קרה בהמונה? באו עותרים ערבים ואמרו, המונה יושבת על הקרקע הפרטית שלנו. בגעת צורה, אנחנו יודעים לפנות את המונה. ואז אותם עותרים הלכו לבית המשפט המחוזי, לא משפט מנהלי, ודרשו פיצוי על כל השנים שבהן המונה ישבה על הקרקע.
היו צריכים להוכיח שזה שלהם
ואז
באמת.
ואז המדינה אמרה, רגע אחד, זה בית משפט מחוזי, שם יש הוכחות וכן הלאה, תוכיחו שהקרקע שלכם.
לא הצליחו.
ורק דונמים ספורים היו שהתברר שיש עליהם בעלות ערבית, כל יתר היישוב.
נזרקו.
בעצם על... בלי סיבה, זה עצוב מאוד, ככה משפט לא אמור להתנהל. כלומר, אין לזה דוגמה, אפילו מדינות שיש בהן בתי משפט לחוקה, אתה לא מגיע ישר לבית המשפט לחוקה.
עכשיו, זה לא מפריע לשופטים עצמם? זאת אומרת, אני שואל את ה...
שאלה מאוד טובה, לא הזדמן לי הרבה לדבר איתם, אבל עושה רושם שהם אוהבים את הבגאצים, הם משקיעים הרבה מאוד זמן בבגאצים, הם לוקחים באמת, וצריך לומר, בית המשפט העליון אצלנו, יש לו תפקיד מאוד חשוב בכתיבת תקדימים בכל תחומי המשפט.
נכון, זה מקרין אחר כך
על... וכי זה הרכה היחידה, שמה שהיא כותבת פסק הדין שלה הוא מחייב. את כל הערכאות. המחוזי הוא בסך הכל מנחה.
אז אני בעצם, כן. את אומרת...
אבל עוד לא סיימתי
אוקיי,
עם זה.
אז, כן.
אז זה דבר אחד, להעביר לבתי המשפט, ושם לחזק את סדרי הדין ודיני הראיות. עוד כמה דברים צריך לעשות. דבר אחד, לקבוע בחוק עילות לביקורת שיפוטית על מעשי המינהל. כי מה קרה? כשאני למדתי משפטים, העילות היו ברורות מאוד. הרשות חרגה מסמכותה, הרשות
למה שקלה... למה צריך לקבוע את זה בחוק? זה לא ברור היום?
היום לא ברור שום
למשל, דבר. מה למשל? איזה...
אני אגיד לך תכף.
תני לי דוגמה.
אבל אני רק אומר מה העילות המקובלות.
חרגה מסמכותה.
חרגה מסמכות, שפעלה בכלל בניגוד לחוק, שקלה שיקולים זרים, לא שקלה שיקולים רלוונטיים, לא, היא פגעה במישהו בלי לשמוע אותו, או שהרשות שהחליטה
הייתה... אין לה את הסמכות.
לא, לא, פעלה במסו פנים. סמכות זה נחלט שזה לא חוקי, פעולה לא חוקית, חריגה מסמכות.
והיום לאן זה הולך?
עכשיו, בזמני, אני רק אוסיף, היה דבר כזה עילת סבירות, אבל עילת הסבירות, המשמעות שלה הייתה, והיא קיימת גם באנגליה ובאמריקה, כך, שהמעשה של הרשות צריך להיות כל כך לא סביר, ששום רשות סבירה לא הייתה עושה את זה. Mm-hmm. כלומר, יש עילת אי סבירות, אבל היא מאוד מאוד מצומצמת, היא למקרי קיצון ממש. אצלם נהיה לא סביר, לא מידתי בעיני המתבונן. כלומר, בית המשפט, למשל, קח את הדוגמה של הרס בתי מחבלים. באים המומחים ואומרים שצריך להרוס, אם רוצים הרתעה, צריך להרוס מיד את הבית כולו. מה עשה מזה בית המשפט?
לך לאיזה חדר, תהרוס רק את המינימום ההכרחי.
כן, ובמקרה הטוב, וגם קודם כל שולחים אנשים
וכל
בסיכון חיים
צריכה לבוא
למפות.
לבגץ, כן.
קודם כל ממפים, ואחר כך זה, ואחר כך נותנים לאטום חדר, שאפשר כמובן לפתוח אותו יום אחרי. כלומר, כל אפקט ההרתעה
נעלם,
מתבטל, נכון. נעלם לגמרי. מפני שלבית המשפט זה נראה לא סביר או לא מידתי, אבל אלה שיקולים ביטחוניים, וזה מביא אותי לעוד נקודה. יש דברים שאינם שפיטים. כלומר, בית המשפט איננו אמור לטפל בבעיות שהן פוליטיות, שהן שיקולי ביטחון בבעיות כלכליות, שבהן אין להם שום עדיפות על פני הרשות. כלומר, בית המשפט צריך לבחון אם המעשה של הרשות עונה לעילות הקיימות.
זה חוזר אבל... לשלטון חוק, ולכך בוודאי. שצריך חוק מפורש, והבנה שאם זה לא שם, זה לא במגרש שלהם בכלל.
כי שלטון חוק, דרך אגב, זה לא שיואב קיש וטליה איינהורן כפופים לשלטון החוק, זה ברור, זה
נכון,
הטריוויאלי.
נכון, ושגם בית משפט מפרש את החוק לפי החוק.
הטריוויאלי הוא שגם בית המשפט פועל לפי בדיוק. החוק.
ולא כל החוק. שופט מחליט מה שהוא רוצה.
אז התקדמנו עוד צעד אחד. אחר כך צריך עוד דבר אחד, זכות המידה, מה שקוראים. כלומר, מי יכול לבוא בשער? של בית המשפט המנהלי, ולנו יש היום אינפלציה של עותרים, מה שנקרא ציבוריים מטעם עצמם.
ברור.
כלומר, הקליניקה של
אבל
בית הספר.
אבל אנחנו נכנסנו את... מאוד לזה, אני מנסה לקחת, ואת יודעת, גם למי שלא כן. עכשיו יושב איתנו במעמיק, אלא לקמת לו את זה, אני גם אני אומר, גם ברמה של איך שאני תופס את זה, כן. מה שה... קרב כביכול על מי יהיה זהות השופטים, זה הקרב האחרון בסוף, הוא פחות חשוב. יותר חשוב זה המעטפת. זה להבהיר שחוק הוא חוק, לא ניתן לבטל אותו, ואין לבית הדין, לא לבגץ, לאף בית משפט סמכות לבטל חוק. זה כן. אמירה אחת. האמירה השנייה שלבגץ לא צריך להגיע לפני שנעשה בירור מנהלי מקיף על העובדות ועל כל הנועל כי...
ראיות.
ראיות, כי אחרת בעצם בגץ לא יכול לקבל החלטה בעניין הזה. והדבר האחרון באמת זה מה שקשור לדברים שהוא נוגע בהם, מי זכות העמידה ומי הנושאים, ובסופו של דבר להבין, ופה אני שואל את עצמי איך מתי פה לשופטים, מה שנקרא סימון, שבזה שהם לא שם והם מחליטים שהם קובעים על הרשות, על הכנסת, שזה המקום של ההידיינות, של הפשרות, של ההגעה להסכמות, זה לדעתי משהו מאוד בסיסי שיקח הרבה זמן לשנות ברמה של מי שהיום נמצא בבית משפט עליון, ולדעתי באמת יש פה מאבק שהכנסת צריכה להיכנס אליו וחייבת להוביל אותו, כי אי אפשר להמשיך
זה
ככה.
זה יהיה מהיר אם יוציאו את הסמכויות האלה. כי אז מה שישאר יותר מזה, וזה כן נוגע למי צריך לשבת בבית המשפט העליון, צריכים לשבת מומחים בכל תחומי המשפט. כלומר, צריכה למומחיות במשפט אזרחי, לא רק משפט מנהלי, משפט אזרחי, משפט פלילי. אנחנו רואים, למשל, שיושב הרכב של בית המשפט העליון, אגב, אחת הצרות היא, וזה נשאר לנו מסכן השופטים מהמנדט, שהנשיאה, אז היה זקן השופטים, היום נשיאת העליון, ממנה את, יכולה למנות באופן פרטני את ההרכב.
ושהוא נקבע, שהיא יכולה דרך הקביעה של ההרכב.
גם להשפיע על תוצאת המשפט, וזה דבר שנחשב לא חוקתי בכל מדינה. כלומר, צריך הסמכות הזאת קבועה היום בחוק. צריך לסלק אותה משם.
ואז שבעצם הקביעה של הרכב תהיה שרירותית לחלוטין באיזה...
ודאי, יום אחד סיפרתי, ישבתי עם השופט חיים כהן, המשנה לנשיא, לשעבר פרופסור למשפטים, וסיפרתי לו לתומי איך החליפו לי הרכב בזמן דיון.
בזמן דיון? התחלתי עם הרכב מסוים?
לא, התחלתי עם הרכב מסוים.
החליפו לך...
החליפו לי אותו, ואז הוא קפץ ואמר, מה זאת אומרת? זה לא יכול להיות שנשיא בית המשפט החליף לך. עכשיו, ממי לקחתי את זה? לקחתי את זה, הרי אני הייתי 11 שנים בשטח לפני שהגעתי לאקדמיה. אמר לי את זה המזכיר, אז שמריהו כהן, הוא אמר לי את הדברים האלה.
שזה קרה. לא המצאת את זה.
בוודאי, אז הוא אמר, לא, זה לא יכול להיות, מה את מדברת? אחר כך יצא הספר של נעמי לויצקי, וכבודו הציל את כבודי, מפני ששם היא מתארת איך
שזה מה שקורה.
עכשיו, יותר מזה, אתה צריך באמת מומחיות, מומחה לדיני מיסים, מומחה לדיני משפחה. אם יהיה לך מומחיות כזאת,
הם האנשים הרלוונטיים לתיקים הספציפיים.
בוודאי, אלה יהיו האנשים הרלוונטיים, ואפשר יהיה באמת, בית המשפט יהיה מקום שאפשר יהיה לשאת את עינינו לפסיקות שלו.
וזה חשוב, זה חשוב לכולם, זה חשוב לנו, זה חשוב להם, לבית המשפט, זה חשוב לאמון במערכת המשפט, וכל זה לא קורה היום.
כי אני מוצאת הרבה פעמים בתחומים שאני עוסקת בהם, שזה משפט בינלאומי פרטי, כמו שאמרת לך, זה כל הבעיות של המשפט הפרטי כשהוא חוצה גבול מדינתי. בבתי המשפט המחוזי יושבים שופטים שמבינים את הנושאים לא פעם יותר טוב מאשר ממה שקורה להם בערעור בעליון.
עכשיו, אם אני לוקח את הכל, ועכשיו מתייחס קצת לפוליטיקה של ימינו.
כן.
יש לנו ממשלה, בוא נגיד, עם ויכוח מאוד גדול ציבורי, ברור שחוקית הממשלה היא נבחרה, מה שנקרא, הביאה רוב של 60-59 ונבחרה, ובראש הממשלה בנט, שדרך אגב, בסוף הדיחו אותך מהתפקיד שלך ב...
לא, הוא לא יכול היה להדיח אותי.
אוקיי, אז מה הוא רצה? אבל הוא קרא לך לשימוע, לא מה?
לא, תעזוב, קודם כל הוא פרסם בעיתון שהוא הדיח אותי.
הדיח, כן.
ואז כל התקשורת מתקשרת אליי כדי לדעת מה קרה, ואני... וגם כתוב בעיתון...
ואת ידעת מזה בכלל?
רגע, גם כתוב בעיתון שכמה ימים קודם לכן קיבלתי מכתב. אני חושב שזה היה בחמישי בבוקר או משהו כזה. אין לי מה לענות, כי לא ראיתי שום דבר. ביום ראשון התקשרתי למזכירה של הוועדה וביקשתי שאולי היא תסדר לי עותק
לראות על מה מדובר,
כדי שגם אני אדע במה מדובר. ואז קיבלתי את המכתב, לא משנה. אבל מה, אני לא מוניתי בידי, זה לא מינוי של ראש הממשלה, זה מינוי של ממשלת ישראל. אז למעשה כל ההליך היה הליך לא חוקי, אם מדברים על חוקיות.
ולכן
כי
הוא
לא... הממשלה רק הייתה יכולה למנות גם את מי שעושה לי שימוע, אבל במקרה הזה בנט מינה את מזכיר הממשלה, שלמה, והוא עשה לי שימוע. ו... הייתה שם גם עורך דין שלומית ברניה, פרגו ברניה, באתי עם עורך דין יצחק בם, שהוא באמת נהדר, וישבנו והסברנו להם למה ההליך הוא לא חוקי. זאת ועדה מייעצת, זו לא ועדת איתור, והיא מייעצת רק בתחום צר של, של תואר המידות. אין שום קשר בין הביקורת שיש לי על ראש הממשלה ועל הממשלה לעבודה של הוועדה, ויומיים אחרי השימוע נאמר שהוועדה תתכנס כרגיל, כי נשאר לנו רק מינוי אחד למשך כמה שנים הבאות.
אז גם לא היה הגיוני להתעסק עם זה.
אז אני יודעת. וזומנו, ושאני אשתתף, אני אשתתף, וההליך יימשך כרגיל. מאז, כמו שאתה שמעת מההליך, כך גם אני שמעתי מההליך.
ובמילא זה גם לא רלוונטי, את אומרת, כי יש כמה שנים...
כי בינתיים נחכה עד שיהיה המינוי הבא.
הבנתי.
בסדר.
הבנתי, אז זה לסיפור הזה. אני...
כן.
נלחם מאוד קשה בממשלה הזו, אני חושב שהיא עושה נזק גדול מאוד לעם ישראל ולמדינה, ואני רואה את זה כמעט בכל תחום, מהנושאים הכלכליים, מהנושאים המדיניים, בזירה הבינלאומית, בזירה המדינית, בפנים, בתוך הארץ, ובסוף מה שאני מסתכל בניתוח של התמונה המקרו, אז את יודעת, מסתכל טיפה אחורה, היה לגוש השמאל מרכז מפלגה מאוד גדולה, כחול לבן, של 36 מנדטים שהתפרקה, ובני גנץ נכנס לממשלה, לפיד נשאר בחוץ, היה שם כעס מאוד קשה במחנה ההוא, וזה לא שרד, כי בני גנץ לא בעצם הצליח לעשות את המהלך של בוא נלך פה לאחדות, נתניהו אולי גם לא, אני לא נכנס עכשיו לדיון, ניסן קורן היה גורם מאוד מפריע שמנע, ואז הממשלה הזו...
הוא גרם נזק עצום למערכת המשפט. ניסן קורן... זה שהוא חתם על סדר הדין האזרחי, הרפורמה... הוא שינה את המצב, כלומר, אין מדינה, דמוקרטיה מערבית, שמסתדרת עם 180 תקנות, אין חיה כזאת בכלל. 180 תקנות זה המשפט האזרחי, הכל שיקול דעת, בניגוד לסדר הדין הפלילי, שבו באמת צריך לעשות רפורמה, שאנחנו לא עומדים בסטנדרטים של דמוקרטיה, ואנחנו רואים את זה אגב בתיק אחרי תיק.
מי דחף לדבר הזה? טוב.
יש לזה, זה תמיד היסטור.
הלכנו, אבל לניסן קורן, אבל...
אתה מדבר על סדר הדין האזרחי.
כן, לא, כן, מה שניסן קורן הלך, למי היה אינטרס להוביל למקום הזה?
מי שהובילה את זה, זה נשיאת בית המשפט העליון. למעשה, הרי השר, אמיר אוחנה, כשהוא היה שר משפטים, הנה ועדה שתבחן את התקנות. והנשיאת, גילוי נאות, אני הייתי חברה בוועדה, יחד עם... נשיאת בית המשפט העליון התערבה בהרכב. היא דרשה להוציא מההרכב את החברים שלא נראו לה, אבל זה עוד היה חלק הראשון, זה היה כשאמיר אוחנה היה במשרד המשפטים. זה עוד לא שינה כלום, כי צריך לומר שגם ישראל כץ סרב לתקצב את כל המזכירים המשפטיים והכל שעומדים כסוג של צרברוס לפני הכניסה לבית המשפט. ואז בא ניסן קורן, נהיה שר משפטים, עדיין לא היה תקציב, עד ה... לא כן. יודעת מה קרה. אבל הוא חתם שהן תיכנסנה, אגב מי שחתמה ראשונה הייתה הילד שקד. נכון. זה באמת היה, אבל היא הייתה מתואמת, צריך לומר, עם... ההישג שהיא מצביעה עליו של מינוי שני שופטים לבית המשפט העליון.
לא מעניין, אני... לא משנה שום דבר בתמונה.
לא משנה במיוחד.
יותר מזה, היא גם פגעה ביחידת הביקורת על הפרקליטות בצורה דרסטית, ומנע ממנה לעשות את תפקידה בחוק שעיקר אותה משיניים. היה שם דיל בין שי ניצן לשקד, שאנחנו משלמים עליו מחירים קשים.
בוודאי.
אני חושב ששקד גם, אנחנו רואים את זה בממשלה הזו, שבעצם לצערי אכזבה גדולה ברמה אישית, אני אומר לך, מה שהייתה יכולה להיות ומה שהיא בעצם הפכה להיות, עד רמה כזו שאפילו אומרים לי היום, מה, ואם שקד היום תבוא וככה ותרצה לחזור ולהפיל את הממשלה, אני אומר, המחירים ששילמנו בגללה צריך להיזהר מאוד, ולא בטוח שזה נכון, ולדעתי הממשלה הזו בדרך ליפול גם ככה, אני מקווה מאוד, אנחנו... מקווים שבאמת דברים ישתנו.
בחסדי שמיים.
ממש, ותראי, הם גם מבינים ש-60-60 לא מחזיק. אתה לא יכול, במיוחד שאתה מתחיל לשלם מחירים פוליטיים, וכל אחד רואה איפה הוא נכשל.
אנחנו רואים מה קרה רק בימים האחרונים. נכון, נכון. אסור לפעול בג'נין, אסור לפעול נגד אבנים, זורקי אבנים.
וזה שעכשיו, וגנץ מחליט שאפשר, שאין סגר, והאירוע הוא אירוע זוי בעיניי, עם מחירים עצומים, ומה שהתחלתי להגיד, שהשמאל הריב שהיה בין לפיד לבין בני גנץ, בעצם בבחירות האחרונות הם פירקו את הימין, זאת אומרת לקחו את גדעון סער ואת בנט והחבורה שלו, שעל סמך שאיפות אישיות, רצון לכוח, שנאה לנתניהו, תשלבי את כל הדברים האלה, ויתרו על כל העקרונות, רק בשביל הכיסא ובשביל להוציא את ביבי.
בספק גדול אם היו עקרונות.
לא היו עקרונות.
יש לו עקרונות.
לא מסוגל לעשות את זה.
מסוגל לעשות מהפך.
אחד כמו שיקלי שמבין לאן זה הולך, לא הולך, וכל האחרים ללא עקרונות. השאלה, בנקודת הזמן הנוכחית, האם אנחנו עכשיו, שאלה פוליטית, אני אומר לך שאנחנו נצטרך להתמודד איתה, אמרתי, יש אנשים שלא יסלח להם, בטח לבנט, על המהלך של, פשוט, אני לא מצליח להבין איך כל הבטחה שאתה מבטיח לציבור בוחריך מופרת ברגל גסה, ברגע שאתה יש מולך אלטרנטיבה, בעיניי הוא צריך להימחק מהציבוריות הישראלית, והנזק הגדול שהוא עשה ייקח הרבה שנים לתקן. אגב, אני חושב שנצליח לתקן את הדברים שהוא הרס בפנים, יותר קשה יהיה מה שבזירה הבינלאומית, הבעיות עם איראן, אלף ואחד דברים שאנחנו...
זה בידי שמיים, ועדיין אני סומכת שנצליח, אני סמוכה ובטוחה שאם רק...
ישנו את,
ישנו את הרכב ותשתנה הממשלה.
כי... ואז נצטרך להיכנס גם לשינוי מול תפיסתי, מול מערכת המשפט. אני חושב שזה משהו שלא יוכל לחכות יותר.
בוודאי, ועכשיו זה הזמן, כי אני חושבת שבציבור יש ההבנה שלא הייתה בעבר, לא הייתה. אני חושבת שהמשפטים האחרונים, צריך לומר שהייתה תלונה קשה נגד נתניהו, שהוא לא מטפל במערכת המשפט, וצריך לומר, לטפל במערכת המשפט, זה מלחמה אדירה, וצריך גב, אבל במשפט, בעצם קיום המשפט שלו, ואני יושבת באולפן הפתוח של עורך הדין כנרת בראשי, בכל יום דיונים, אלי ציפורי, העיתונאי הנפלא, באמת רושם את הפרוטוקול.
ומה נראה לך לאן?
מעביר אותו.
ואיך זה נראה לך?
לכנרת, ואנחנו יושבים באולפן, אנשי פרויקט 315, אבי וייס, שעוקב אחרי הסיפור הזה שנים, מטלקום ניוז, גם האתר שלו, והאתר של 315, ועורך דין יוסי פוקס, עורך דין דוד פורר, עורך דין טלי גוטליב, ואנוכי הקטנה. אז אנחנו יושבים בכל יום הדיונים ומסבירים מה נראה לי, זה מה שיוצא, זה, צריך לומר אגב שבאולפן הפתוח יש לו צפייה אדירה, כלומר לא היינו יכולים לחלום על זה.
אני שמח לשמוע, לא ידעתי, כן?
יפה. כן, אתה יודע מה, אחרי, רק לתת לך דוגמה, אחרי ההפגנה לפני שבוע, נכנסתי לבית הקפה בסינמה סיטי גריי, קבענו שניפגש. מחיות כפיים, נכנס מושי קוברסקי, כל בית הקפה קם. אגב, בכל מקום שאני מגיעה, באמת עוצרים אותי אנשים ואומרים, וזה קורה לכל אחד מאיתנו. כלומר, הציבור אוהב את זה, רבים רואים את זה, יש צפיות של, ביום הראשון של שלמה פילבר, העיד, היו 5,500 אונליין,
וואו,
בזמן אמת, ולמעלה מ-20,000 רואים את זה במשך היום.
ומה ברמה המשפטית עכשיו, שאת מסתכלת ומנתקת, תחת את זה, מה
תשמע.
נראה? כי אני אגיד לך איפה הבעיה שלי.
כן.
אני חושב ששוחד לדעתי זה ברור שלא על הפרק, אבל הנושא של...
גם מרמה והפרת אמונים.
אבל הפרת אמונים זה כזה אפור כזה, שבדיוק תראה. אנחנו חוזרים לבעיות הבסיס, שכל שופט לוקח את העמדה שלו ומחליט לפי העניין הזה.
אז כאן צריך לעשות שני דברים. דבר אחד, צריך למחוק את המרמה והפרת אמונים מספר החוקים, כי זה באמת זה עבירה. הרי בית המשפט העליון ישב לא מזמן ואמר שיכול להיות גם שאפס ועוד אפס ועוד אפס ייתן אחד. כלומר, מעשים שכל אחד מהם בפני עצמו אינם הפרת אמונים. אגב, אמנם זה נקרא מרמה והפרת אמונים, אבל מספיק אחד מהם.
נכון.
כי זה בנוסח של
הלשון החוק עצמו. וזה עבירות פלואידיות שאין בהם שום מגן. אבל אנחנו במציאות משפטית אחרת כרגע.
רגע, אבל הדבר השני שצריך לסלק משם זה עניין הקלון. כי בקלון שיכריע, זה עניין מתחלל מתחום המוסר. מה פתאום שבית המשפט יקבע אם יש קלון או אין קלון? ואין דבר כזה. למשל, הלכתי ובדקתי, זה מה שאני עושה הרי במשפט השוואתי, אתה נכנס לשיטת משיטות.
קלון זה בעצם, קלון זה ברגע שהוא מקבל עונש מסוים, אותו נשע מקבל עונש מסוים, אז יש קלון.
אז למשל, לא אצלנו. אצלנו זה בית המשפט מחליט.
שיקול דעת של השופטים.
שיקול דעת מוחלט ושיקול דעת הוא...
אבל יש לו איזה סטנדרט מסוים.
אבל לא, אין שום סטנדרט. כלומר, וכמו שכמקובל במקומותינו, אנחנו מהר מאוד נראה את זה לא אותו דבר.
ואת ההתייחסות הזו
והתייחסות הזו. עכשיו, מה קורה במדינות אחרות? כתוב, אדם שנכנס לשבע שנים בצוהר, לא יכול להגיש מועמדות לכנסת. אדם ש... כלומר, יש דברים שהם...
שחור ולבן.
שחור ולבן.
כן, אין פה עניין של שיקול דעת.
עכשיו, קלון זה באמת שהציבור יחליט אם יש קלון או אין קלון. מה פתאום קלון?
נכון, זה בכלל כשעוסקים בבחירות. זה הרעיון לתת לזכות הבסיסית בדמוקרטיה, לבחור ולהיבחר.
כי הזכות להיבחר היא משקפת הזכות לבחור. כלומר, כשלוקחים ממני את המועמד שאני רוצה,
אז אתה פוגע
גם בזכות הבחירה שלי. אגב, הספר הראשון שלי היה מוקדש לזכות הבחירה. צריך להגיד.
ועכשיו אני, ואני מבין שאת הולכת להוציא...
זה הייתה עבודה, לא, זה עבודת המוסמך שלי, הייתה בהנחייתו של פרופסור אמנון רובינשטיין באוניברסיטת תל אביב, זה היה עוד לפני הדוקטורט.
אבל עכשיו את באמת לקראת הוצאת ספר חדש.
כן, זה המשפט הבינלאומי פרטי והבין דתי בישראל, כלומר כל הבעיות האלה. פעם ראשונה שיצא הספר בעברית, ובאמת אני מאוד שמחה על כך.
עבודה קשה, אני בטוח.
כן, זה 700 עמודים בעברית ו-1025 באנגלית. אגב, כמה השפה העברית יפה, שהיא חוסכת בין 25% ל-30%.
את אומרת, זה בגלל היעילות של ה...
זה דבר ידוע, כן, זה ידוע.
שפה יעילה.
כן, זה חוסך גם נייר. אגב, למי ש...
אז מה את אומרת? אז אם אני חוזר למשפט נתניהו, אז לתפיסתך...
אז משפט נתניהו נתן לציבור פתאום...
להבין איך הדברים מתנהלים.
להבין איך הדברים. עכשיו, אתה שואל מה קרה. תראה, לגבי העניין של השוחד, אחד הדברים המרשימים אולי ביותר, עולים חוקרי המשטרה, ועורך דין בן צור, כאן יש חקירה נגדית כמובן,
ברור.
הוא אומר לחוקר, תסביר לי, אתה בדקת את נושא ענות חריגה? שואל אותו החוקר, ענות חריגה למה? אז בן צור אומר, זה גם אני שואל את עצמי. עכשיו הוא שואל אותם, תגיד, מאיפה אתם, כלומר...
מה הביא אתכם למקום הזה?
לא, מאיפה, אז איך זה נהיה הענות החריגה? אז מתברר שמראש היה כתוב להם שיש סיקור חיובי, אבל גם את זה הם לא בדקו. עכשיו, ישבו החוקרים משטרתיים, ואמר ראש הצוות שחקר שם, אמר שהם קיבלו את הסיכור החיובי כמורשת אבות, הם בכלל לא בדקו את זה. אז כל מה שהם היו צריכים לעשות זה להשיג עדים. אז לקחו את ניר חפץ, ואנחנו יודעים מה עשו לו, עינו אותו וכן הלאה, מנעו שינה, פשפשים,
מחיר
תרופות
ללחץ
דם, עשו לו את התרגיל בסוף, כי כשכל זה לא עזר, עשו לו את זה, שברו את משפחתו, ריסקו לו. כל זה... עכשיו, זה כאילו, באמת, אני... כאילו אני, המשטרה נודע לה שיש שוד, היה שוד בסניף בנק לאומי ברחוב הרצל 75 בראשון לציון. והיא מיד אוספת עדויות, והיא מוציאה הודעות, והכל הכל הכל, הדבר היחיד שהם לא בדקו.
לא בדקו מה שוד.
זה אם יש, לא, אם יש בכלל סניף בנק לאומי. כי זה מה שקרה פה. עכשיו, מה קרה? העבירו את תיק החקירה עם העדים וכל ההודעות והכל למנדלבליט. ואני משערת שמה שקרה, הוא הסתכל ואמר, איך יכול להיות סיקור חיובי? אין, בוואלה לא היה סיקור חיובי לנתניהו, זה הפך את זה לענות חריגה. עכשיו, הענות חריגה זה דורש השוואה למשהו, כלומר, מה נעשה עם פוליטיקאים אחרים? זה אני כבר לא מדברת על איך אילן ישוע הופיע ו...
כן, ואז ראינו, הרצוג ולפיד.
אבל לפני זה אני רק אגיד, אז הענות חריגה, עכשיו, לזה הוא היה צריך השלמת חקירה. לחזור למשטרה, להגיד, תבדקו.
ולא עשו את זה.
ולא עשו את זה. זה בדיעבד יצא רק בחקירה נגדית, רק בזכות החומרים שהסתירו, וז'אק חן לחץ על הכפתור בטל סינון בקובץ האקסל, שהוא קיבל בחק יצור החומרים האלה, זה זוועה.
זוועה. וזה משפט של ראש ממשלה לשעבר.
וזה המשפט הדגל.
הדגל.
עכשיו, עצה לו הדרך להגיש, אבל לפני הבחירות, ולכן לא הייתה השלמת חקירה בכלל. ואת כל זה, עכשיו, גם הסתירו חומרים.
וזה עכשיו מתגלה בבית המשפט.
ופעם אחר פעם
מסתירים חומרים. אפשר להבין מה הם, או שהם...
תראה, בשיטת המשפט שלנו, השופטים...
לא מגיבים.
עקרונית הם כמו שופטי כדורגל. כמובן, זה לא תמיד עובד כך. פרופסור צלטנר, שאצלו למדתי מבוא לתורת המשפט, נהג לומר, הוא היה בעצמו נשיא בית המשפט המחוזי, וגם המחוזי תל אביב ומרכז, היה הכל ביחד. הוא נהג לומר שסדרי הדין האנגלים מתאימים למזג הישראלי כמו עוקף לפרה. אבל, אז למשל, אתה רואה שהשופט כולה, בתיק של זדורוב, הוא הרבה יותר אקטיב, דינמי. כן. אגב, פרופסור צלטנר עצמו היה לפעמים מתערב בחקירה. נכון שאתה עשית כך וכך וכך, אז צלטנר היה אומר, לא, הלאה. הוא היה עונה במקום הנאשם. אבל כאן השופטים, אולי בגלל סוגו של התיק וכן הלאה,
מורכבות וזה מאוד נזרים.
הם נזרים, מדי פעם הם כן שואלים, במיוחד השופט ברם, שואל שאלות... למשל, כשנשאלה יהודית תירוש, היא התובעת בתיק, היא נשאלה על כל החומרים שהסתירו, שז'אק חן, עורך דין ז'אק חן,
הפרקליט
של אלוביץ' גילה אותם בלחיצה לבטל סינון, אז היא נתנה שלוש תשובות. התשובה הראשונה שלה הייתה, הם חשבו שהם לא רלוונטיים. ועל זה אמר לה השופט, שזה היה כל היחסים בין אילן ישוע לכל הפוליטיקאים היריבים של נתניהו. אומר השופט ברעם, נשגב מבינתי, איך אפשר לומר
שזה לא רלוונטי.
שזה לא רלוונטי. ואז היא אמרה, זה המשטרה עשתה את זה. אלא מה, לתיק הזה היה פרקליט מלווה מההתחלה.
שהם ידע הכל.
ולא רק זה, לחוקרים המשטרתיים העידו שהפרקליטים המלווים ישבו איתם בבוקר, ובסוף היום, וגם בקונטרול בזמן שהם טיפלו בעידים, כפי שאנחנו יודעים.
אני חושב שהעבודה שאת עושה במסגרת כל האנשים שם עם כנרת, באמת זה חשוב מאוד, במיוחד כחלק ממה שאמרנו, שהמודעות הציבורית לשינוי הכל כך נדרש חייבת להגיע, זה משהו שלא חשבתי עליו, זה נכון, הנה, כמו שאני ב-2015 לא הייתי בשל, השינוי הזה חייב לקחת, לוקח זמן, הציבור היום במקום אחר, ואני להערכתי, אני מקווה מאוד שנגיע למערכת בחירות ונחליף את הממשלה הזו, הנושא הזה יהיה בשיא הדיון, ואני חושב שהציבור היום הרבה יותר בשל להבנה, וגם כשרואים מה קורה במשפט נתניהו, שהדבר הזה חייב להשתנות על כל ההרכבים והדברים שלו, ואני חושב, היה לנו שיחה מרתקת באמת על, אני חושב שאפשר להמשיך עוד שעות על הדברים האלה, בטח שיש לנו את משפט נתניהו עם כל הדברים הבאמת, אני לא יודע להגיד הזויים, אבל דברים שבאמת
זה הזוי לחלוטין. אגב, גם המרמה והפרת אמונים, רק ממה שראינו מתיק 1000, מה שמנסים לעשות ממנו, מה שיצא ממנו באמת, כדאי להסתכל בפרויקט 315,
ולהבין את המציאות.
כדי להבין את המציאות, לאן זה באמת הולך. זה כל כך עלוב, במיוחד כשאתה רואה ש... הרי אנחנו יודעים את זה, זה בזמן האחרון יצא, ש... אצל נתניהו עמדו על 3 שלבים של טריס שצריך לתקן,
ושם 50 מיליון,
50 מיליון שקל, אין
להסתכל.
כסף, לא
ומשקרים לבגץ, נפלה שגגה, כן, כמו שאומרים.
כן.
אז זה איפה ואיפה, על זה עוד אפילו לא דיברנו, אבל
נכון.
רציתי באמת, הזמן טס, ואני קודם כל רציתי להודות לך, פרופסור טליה איינהורן, על באמת... פודקאסט מרתק, אני אישית אפילו למדתי דברים שלא זה, ואני אומר לך, הנושא הזה של החקיקה, של חוק לא מבטלים, אני רץ עם זה בכל הכוח כבר, אני עוד קודם ורק חיזקת אותי, אז תודה רבה לך בעניין הזה.
שתעשה ותצליח בעזרת
השם, כולנו. תודה רבה.
תודה רבה לך, נהניתי מאוד.
יפה, אז תודה לכולכם, עד הפודקאסט הבא.